היום אנחנו נעסוק בהבדל בין חינוך למשמעת. נבהר את המושגים חינוך, משמעת, שניהם מושגי יסוד בחינוך הילדים. זה חשוב גם כדי לעשות סדר בראש וגם כדי לגרום להבנה טובה יותר בכל מושג כאשר מדובר עליו, נדע יותר טוב על מה בדיוק מדובר. נתחיל עם המושג חינוך. באופן כללי, מי שלמד ועסק בחינוך הרבה שנים, אז אנחנו חייבים להקדים שאנחנו שואבים את המקורות בשיעור הזה אך ורק מדברי התורה, מהמפרשים, מעניינים בחסידות, מדברי רבות נשיאינו, בפרט מהדברים שהרב מלך המשיח מבאר ומסביר לנו על עניין החינוך, איך ומה, מה זה כל דבר, ולא ממקורות אחרים. ממילא, מי ששאב את תורתו ואת ידיעותיו וההבנה שלו במקומות אחרים, זה קצת יכול להיות קשה, ולכן צריך להתמקד להבין כאן על מה מדובר מתוך המקורות, שזה המטרה של השיעור. אחר כך הוא יכול לראות מה מסתדר לו, מה הוא יכול לקחת גם ממקורות אחרים בבחינת תוכו אכל קליפתו זרק. ניקח דוגמה. ילד בא הביתה, הוא קיבל הפתעה בחיידר, הוא רוצה לאכול את ההפתעה מיד, פותח את החטיף, הוא רוצה להתחיל לאכול, ואבא אומר לו, רגע אחד תעצור, צריך לברך לפני שאוכלים, אז קודם תברך, אחרי זה תאכל. והילד במצב שהוא כבר רוצה מאוד את הממתק לאכול, הוא לא מסכים לברך, הוא רוצה לאכול, ואבא יאלץ אותו לשים את החטיף בצד והחטיף יחכה שתחליט שאתה מברך כמו שצריך, תוכל לאכול את החטיף. הילד נכנע והוא מסכים לברך, ואז אחרי שהוא מברך הוא אוכל את החטיף. לא נעשתה כאן פעולת חינוך. בהגדרת החינוך הרבי מבאר שיש שני סוגי פעולה שנקראים חינוך. חינוך זה מלשון רגילות, ויש בזה שני אופנים. האופן הראשון זה חינוך להרגיל בדבר לפני שמחויבים בו, כמו שמחנכים ילד קטן. חינוך כזה זה הכנה והכשר לעשייה שתבוא מאוחר יותר, שאז שהוא יהיה בגיל 13 הוא יהיה חייב במצוות, והוא כבר ידע מה לעשות ומה לא לעשות ואיך. זה אופן אחד. אופן שני בחינוך זה חינוך מלשון התחלה. זאת אומרת, כשמתחילים את הדבר, כבר יש את החיוב. הפעם הראשונה נקראת בשם חינוך, על דרך העניין של חנוכת המזבח. הפעולה הזאת הראשונה, הקרבת הקורבנות הראשונה, זוהי חונכים את המזבח. כמו חנוכת הבית, שעושים את זה בהתחלה, שהבית בנוי כבר ומוכן לשימוש, שמשתמשים בו, מתחילים את השימוש בו, חונכים אותו. אדם שבנה בית והוא לא חנך את הבית, אומרת התורה, חוזר הביתה, הוא לא הולך לקרב. מי שלא בנה בית ולא חנכו, אומר רש"י, חנכו לשון התחלה. זה האופן השני בחינוך, שהוא כבר עומד על העניין עצמו, מחויב בו, הוא עושה, צריך לעשות את העניין, והפעולה הראשונה, הפעם הראשונה, נקראת חינוך. למעשה, בין כך ובין כך, בין שני האופנים, אנחנו רואים כאן בצורה מאוד מאוד בהירה וברורה, עניינו של המושג חינוך, הוא כולל בתוכו את כל המעשים שנעשים עכשיו ומטרתם לעתיד. גם כך אומר הפסוק שמדבר על העניין של החינוך, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי הזקין לא יסור ממנה. תחנך עכשיו את הנער, כדי שבעתיד לא יסור מהדרך שחינכת אותו קודם. רק מה? יש חילוק. יש דברים שעכשיו הנער לא מחויב בהם, ואתה מחנך אותו, זאת אומרת, אתה מרגיל אותו לעתיד, ויש דברים שכבר עכשיו הוא מחונך בהם, הוא מחויב בהם, וההתחלה הזאת זה למען העתיד שהוא יהיה כמו שצריך יותר טוב, זה נקרא חינוך גם. בהתאם לזה, אנחנו יכולים להבין למה ברגע שהמחנך מונע מהילד את הסוכריה, ובעצם מאלץ אותו לברך, הפעולה הזאת, מכיוון שהיא לא תגרום לו, אין פה איזה, היא לא מקרבת את העניין של הברכה לילד, אז אין כאן פעולת חינוך. מה זה כן פעולת חינוך? כאשר הילד יברך, והמחונך אחר כך ימצא את הזמן המתאים, והוא יספר לו באופן שמתאים לגיל שלו, עד כמה חשובה הברכה שלו לפני השם. כמה חשוב ההתגברות שלו על היצר הרע. איזה יוקר יש לברכה הזאת, המלאך הטוב שנברא. כמה הילד נעשה טוב יותר אחרי הברכה. מכל אחד מהדברים האלה, המחנך בעצם מקרב את הברכה אל הילד, אליו. ואז בעתיד, כאשר יקרה שוב פעם, שיהיה לו איזשהו מאכל ביד, אז הסיכוי שהוא יברך, אפילו אם המחנך לא יהיה שם, גודל. יש יותר סיכוי שהוא יברך, כי הוא יתקרב לעניין. הוא יותר מבין את זה. יש יותר סיכוי שהוא בעצמו כבר יעשה את זה. זה חינוך. המעשה של עכשיו, עכשיו אני מסביר לו את זה, וזה מעשה שאני פועל על העתיד. המושג השני שנבהר אותו, זה משמעת. משמעת, יש לזה, למשמעת עצמה, כמה רבדים. אבל בואו נאמר, אפילו משמעת בדרגה הכי גבוהה. אבא שיש לו משמעת מצוינת בבית. הוא שומע שיעור. עד כמה עבודת החינוך היא קשה, כמה היא מאתגרת, כמה צריך להתאמץ, ומוכרח כל אחד להתאמץ בשביל החינוך הילדים שלו. הוא חושב לעצמו, אולי גם אומר את זה לאחרים, אני בר מזל, ברוך השם, המשמעת אצלי בבית מעולה. אני אומר משהו, ככה זה מתבצע. בדיוק כמו שאמרתי, מה שאמרתי לא לעשות, נמנעים מלעשות, מה שאני אומר לעשות, זה מה שעושים, ובדיוק כמו שאמרתי. מה הבעיה? על מה אני צריך בדיוק להתאמץ? אצלי זה הכל בסדר גמור. אז אנחנו נראה שיחה מיוחדת שהרבי נוגע בנקודה הזאת, וכך הרבי אומר, נצטט את הדברים של הרבי מבפנים. הרבי מדבר על מה שנאמר בהגדה, ואת עמלינו אלו הבנים. וכך הרבי אומר, כדי שהבנים וכן התלמידים יהיו כפי הדרוש, יש הכרח בעמל. כשיש למישהו ילדים ממושמעים, כשיש למישהו השפעה על תלמידיו עד כדי כך שמילה אחת שלו דיה עבורם, אל לו לחשוב שבכך הוא יוצא ידי חובת עבודתו. גם במקרים אלו יש הכרח ביגיעה בחינוך. עמלינו, יגיעה כזו שגם התורה תאמר על כך, שזו נקראת עמל. עד כאן מהדברים של הרבי. זאת אומרת שגם אם יש לך משמעת מצוינת, מילה אחת שלך מספיקה, אתה עדיין עומד לפני הדבר שלא עשית אותו, ואתה תצטרך להתאמץ עליו, והוא נקרא חינוך. גם אתה, שיש לך משמעת מצוינת, חינוך עדיין אין לך. על החינוך אתה עדיין צריך להתאמץ. עם משמעת מצוינת, אתה צריך עדיין על החינוך להתאמץ. כי החינוך זה לא משמעת. יש לך משמעת, זה מעולה. אתה במסלול של החינוך, חינוך הוא תהליך, אתה עברת דרך ארוכה, בהצלחה רבה, אבל את החינוך עדיין לא עשית. עשית את ההכנה, את ההכשר לחינוך, אתה נמצא במקום מעולה, אתה מכאן תתקדם. תעצור, הילדים שלך הם יהיו לא מחונכים. זה קצת קשה לשמוע את זה, אבל בדרך כלל זה גם כן בא ביחד. אין דבר כזה משמעת לבד. אם נחפש איזה מילה שתגדיר את המשמעת לבד, אז אולי נשתמש במילה אילוף. אילוף זה מישהו שמאלפים אותו. זאת אומרת, הוא לומד בכל מיני אמצעים, מביאים אותו למצב שהוא מציית, הוא נהיה צייטן. בדיוק לפי מה שרצו ממנו. זה לא הוא אבל. זה חיצוני. זה לא הוא. הוא לא השתנה. הוא נשאר אותו דבר. בוא ניקח לדוגמה, אדם אכזרי מאוד, רשע מרושע, ביצע מעשים חמורים מאוד, גזלן ורוצח. תפסו אותו, שמו אותו בכלא. אומרים לו, תקשיב טוב, יש לך, גוזרים עליו שנים ארוכות, אם אתה תתנהג לפי כללי הכלא, תקבל תנאים טובים. ולא, התנאים שלך יהיו תת תנאים. אם ההנהגה שלך תהיה למופת, באופן מופלא ממש, יכול להיות שיקצצו מהשנים שלך בכלא. לא מופרך שאותו שודד אכזר, גזלן ורוצח, יתנהג במשך שנים ארוכות בכלא כאיש מופת בעל לב זהב. הכל הוא יעשה, הוא יוותר, הוא יפנה בצורה מכובדת, הכל הכל. וזה לא סותר שכשהוא יצא מהכלא הוא ימשיך להיות רוצח, אכזר, שודד, גזלן, בדיוק כמו שהוא נכנס, אולי יותר מזה. הוא סך הכל למד עוד כמה שיטות, והוא ייזהר שפעם הבא לא יתפסו אותו. למה? למה זה לא משפיע עליו השנים האלה שהוא היה בכלא? אולי נחריף את השאלה. הרי כתוב, הרגל נעשה טבע. שנים שהוא התרגל להתנהג טוב. כתוב בספר החינוך, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אז איפה זה כאן? הוא עשה מעשים טובים במשך הרבה שנים. איך זה שלא נמשכו הלבבות? הלב שלו נשאר במקום הלא טוב. אז בעיקרון אנחנו יודעים את התשובה. העיקרון הוא שהמידות הרעות והמושחתות שלו, אף אחד לא נגע בהם. אף אחד לא נגע בו בפנימיותו לשנות אותו. זה סך הכל קיבל מעצורים, שמבחינת הכדאיות שלו, הוא שם לעצמו מעצורים, התנהג בצורה אחרת, צורת התנהגות אחרת, אבל במהותו הוא נשאר אותו דבר. עכשיו, מה ההסבר? למה באמת הוא לא השתנה? הרי אחרי המעשים נמשכים הלבבות? אחרי המעשים נמשכים הלבבות זה כאשר האדם בוחר לעשות את המעשים האלה. אפילו בקבלת עול, אבל הוא בוחר להיות בקבלת עול. כשעם ישראל קיבלו עליהם את התורה, הם קיבלו עליהם את התורה. הם אמרו נייסה ונשמה, זה המעלה שלהם. עוד יותר, ברגע שזה לא היה בשיא השלמות, זה היה קצת איזשהו משהו עדיין לא שלם. ובפורים, כי קימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו. וזה נוצר השלמות שהייתה, עדיין לא היה עוד לפני זה. שלמות גבוהה יותר, שהם ברצון החופשי קיבלו את זה, מה שבמתן תורה זה קצת היה, קפה עליהם הר כגיגית. זאת אומרת, הבחירה של האדם, שהוא בוחר לעשות את זה, אפילו בלי שהוא מבין, הוא בוחר לעשות משהו מסוים, והוא עושה את זה הרבה פעמים, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. אם מישהו נמצא בסביבה לא טובה, והוא נמשך אחרי המעשים הלא טובים של האנשים שם, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, הוא יימשך וידרדר גם בהנהגה האישית שלו, הוא בעצמו ישתנה ויהיה ככה. אבל בכלא, זה לא על זה מדובר, זה כפייה, כפו עליו הנהגה טובה, בכלל לא קשור, זה לא מעשים שהוא בעצמו עושה במהות שלו. ומילא, השאלה הזאת לא, היא קיבלה את המענה. זה בסוגל. נחזור למושג של המשמעת עצמה. בעצם, איך יוצרים משמעת? השלב הראשון במשמעת, כמו שהרמב״ם אומר, שרוצים למשוך ילד לעשות דברים מסוימים, זה באמצעות ממתקים, אגוזים, שהוא גודל, אז זה צריך לדברים אחרים, לפי הדעה שלו, לפי מה שהוא אוהב, מה שמושך אותו. אותו דבר שרוצים לעצור התנהגויות שליליות. אז הם שמים, נותנים עונש. והילד לא רוצה את העונש, לא רוצה להיענש, אז הוא לא יעשה את המעשים הלא טובים. גם אנחנו כבני אדם עובדים ככה, זה נקרא שיטת המקל וגזר. ברגע שאתה עובד טוב, אז אתה מקבל את הדברים הטובים, מתייחסים אליך יפה. מישהו מתנהג לא טוב, אז יש בחוק את הכללים, איך מתנהגים איתו, וזה אמור להרתיע אותו שהוא לא יעבור על החוק, ולא יעשה את ההתנהגות הלא רצויה. כשאתה רוצה להניע מישהו לפעולה, אז אתה משתמש בשכר ובעונש. אבל מחנך שישתמש רק בשכר ועונש, למרות שהמחונך באותו רגע, איך שזה נראה, באותו זמן, הוא מציית לכל דברי המחנך. והוא לא מקבל אותו אפילו כסמכות. סמכות, כי הוא זה שנותן את השכר, הוא זה שנותן את העונש. נוצר פה דמות של סמכות, הוא מקבל את המרות שלו, הוא עושה את מה שהוא אומר. אבל זה לא משמעת אמיתית. הוא לא באמת עושה בגלל שהוא אומר. הוא ממושמע לשכר, או ממושמע לעונש. הוא לא ממושמע למחנך. ועוד יותר, אם נסתכל במבט עמוק יותר, השימוש בשכר ועונש הוא חייב להיות זמני. כי יש פה נזק לא רק בזה שזה עדיין לא השלמות. השכר והעונש הוא גם באותו זמן שמשתמשים בו, הוא עושה נזק למשמעת בפני עצמה. המחונך לומד לא מספיק אמירה של המחנך, וזה מספיק. צריך להוסיף לזה איזשהו שכר, או צריך להוסיף איזשהו הרתעה, עונש. ואם המחנך יעשה את זה לאורך זמן, הוא יצטרך להגדיל את המחירים. הוא יצטרך להביא שכר גדול יותר, עוד יותר, עוד יותר, הוא מקבל יותר על מה שהוא עושה, אבא תביא לי פה 2 שקל, 5 שקל, מה פתאום, עכשיו זה כבר לא משתלם, אני רוצה יותר. אותו דבר בעונש. העונש, התרגלו לעונש, אז הוא ייקח בחשבון את העונש הזה, אז מה המחנך יעשה שזה לא יקרה? יגדיל את העונש, ועוד פעם יגדיל, ועוד פעם יגדיל, לאן תגיע? אי אפשר להישאר שם. חייבים להתקדם לשלב הבא, שהמשמעת הופכת להיות שהמחנך, המחונך עושה או נמנע מלעשות את הדברים, בגלל שכך המחנך אמר. זה הדרך שהוא יוכל להוביל אותו אחרי זה גם כן לחינוך. משמעת כזאת היא קבלת עול. זה המשמעת הנכונה. לשם צריך להגיע. עכשיו, למרות שיש חסרונות בשכר ובעונש, בשכר גם כן יש חסרונות. אם המכונח הולך לחבר הסטילים רק בגלל הארטיק, אם אין הארטיק הוא לא הולך לחבר הסטילים. זה לא משהו שהפך להיות חלק ממנו. זה חיצוני, זה נשאר שם. אין את הארטיק, הוא לא מגיע. אם המחנך לא יהיה, אין עונש, אז המכונח יעשה את הדברים אפילו הכי גרועים, אם לא יהיה לו את הפחד מעונש. למרות שיש את החסרונות האלה, אנחנו משתמשים בזה, כי זה השלב הראשון. לקראת השגת המשמעת האמיתית. שהוא יעשה רק בגלל שככה מחנך אמר, אז הוא צריך להתחיל להרגיל אותו. תוך כדי להגיד לו דברים, אפילו כאימון, אפילו לא באמת דברים שממש צריך אותם וחייבים. להפך, דברים האלה יהיה יותר קל, גם אם הוא לא יעשה, להמשיך ולאמן אותו על אותם דברים. אימון, כמו שמתאמנים על כל דבר שעושים את זה עוד פעם ועוד פעם, מתחילים עם הדברים הקלים, הקטנים. ואז הכוח גודל, ואפשר לעסוק בדברים כבדים יותר. גם במשמעת. התחיל להגיד לו הוראות שיעשה דברים בלי שכר, בלי עונש. למה עושה את זה? גם בלי סיבה והסבר. למה הוא עושה? כי ככה אמרתי. שישמע את הדברים האלה. ושיתרגל לעשות. לאט לאט הוא יתחיל להתרגל. צריך להעביר את זה למקומות נוספים. זה ערך מאוד מאוד חשוב שלילד יהיה לו משמעת. יהיה לו את המשמעת הזאת, הקבלת עול האמיתית. יהיה לו בסופו של דבר, אם הוא יודע שלא, שאומרים לו לא, הכוונה היא לא, וזה בלי קשר לשכר או עונש, זה דבר שלא עושים בגלל שלא, אז זה לא, גם יהיה לו משמעת עצמית, הוא ילמד. מה, גם הוא שעצמו יגיד לעצמו לא, אז אין לך איזה שכנועים. וזה בכלל בריאות נפשית שיש לו את הגבולות באופן ברורים. לא בגלל שכר ועונש. גבולות כי יש גבולות. הם קיימים, הגבולות קיימים. יש דברים שהם טובים לעשות אותם, ויש דברים שהם מזיקים לעשות אותם, ולכן לא עושים אותם. עכשיו כרגע זה בלי הסברים גם כן. אז זה תהליך מאוד מאוד בריא, גם בריאות נפשית, שהילד נכנס וזה יוצר לו את הגבולות בצורה הנכונה, שהוא לא עושה משהו. או עושה משהו, בגלל שככה מחנך אמר. את הדרישה הזאת של המשמעת, הרבי מלמד אותנו, רבי הרייץ בכללי החינוך והדרכה, שצריך להגיד אותה אמנם באופן החלטי ביותר, אחרי שהמחנך חשב מה טוב לילד, ואת זה הוא אומר לו לעשות, או מה לא טוב, ואת זה עכשיו הוא אומר לו להימנע ולא לעשות, הוא אומר את זה בצורה מוחלטת, באופן החלטי, באופן מוחלט לגמרי, לגמרי. אין, כמו שאומרים, אין על מה לדבר. אבל, ביחד עם זה שזה החלטי, הדברים צריכים לאמר באופן רגוע, בנחת. דברי חכמים, בנחת נשמעים. נשמעים גם מלשון זה שהם מתקבלים. דווקא שהם בנחת. והמחנך לפעמים, הרי הדברים הם לפעמים מרגיזים. והמחנך עלול להחליק למקום הזה ולהתרגז ולעבור למאבקי כוח ושם הוא נופל. לא רק שזה לא החוזקה שלו, זה בדיוק המקום של החולשה שלו. הוא חוזר לשכר ולעונש. אם הוא מתחיל אפילו רק לצעוק כדי שזה יקרה, הוא כבר מפעיל כוח. איום זה אותו דבר. הסברים זה הצטדקויות. לפעמים שמחנך מסביר, אז זה נראה שהוא בעצמו לא בטוח במה שהוא אומר. אתה לא צריך שום הסברים. תגיד, תדרוש ככה כי ככה אמרת. זה כסמכות. אתה גם מייצר את הדמות שלך כסמכות באופן מוחלט שלא תלוי בהסברים, לא תלוי בשום דבר אחר. הוא צריך לעשות כי ככה אתה אמרת. תדרוש את זה בצורה הזו. אז זה צריך להיות באופן מוחלט אבל רגוע. עוד יותר, אם המחונך לא מציית לדרישה ולא עושה את זה כרגע, אל תחליק. לא לאלץ את הביצוע. ברגע שאתה מאלץ את הביצוע בדברים חיצוניים, אתה שוב פעם ניגר או למאבק כוחות, ובכל אופן הוא לא ממושמע אליך, הוא ממושמע, הוא עושה את הדברים בגלל שהוא לא רוצה את העונש, או בגלל שהוא רוצה את השכר, אז זה כבר הלך למקומות אחרים. איך שהרב מבטא את זה, לאמא ש... רצתה להשפיע על הבן שלה, אז הרב אומר לה ככה, עליה להשפיע ורק בדברים טובים ודיבורים ובקשות טובים, ואין להתעייף מלדבר בזה פעם, פעמיים ושלוש עד אשר סוף כל סוף משפיעים, מתחילה מעט ולאחר מכן יותר ויותר. זאת אומרת, העיקרון שמנחה את המשמעת האמיתית, את הקבלת עול, וזה גם ה... תוקף והחוזק של הדרישה של המשמעת באופן של קבלת עול, זה העקביות שלה. פעם, פעמיים ושלוש, עד אשר סוף כל סוף משפיעים, בתחילה מעט ולאחר מכן יותר ויותר. דברים אמיתיים הם נאמרים אותו דבר גם בפעם השנייה. זה דבר מוחלט אצלי, שהדבר הזה זה נזק בשבילך, ואת זה אני לא מרשה בשום אופן, אתה לא עושה את הדבר הזה. הוא ישמע את זה ממני בפעם הראשונה, בפעם השנייה, אותו דבר. זה עקביות. אני לא פתאום מתקפל בגלל צרחות, צעקות, מתגלגל על הרצפה, את זה הוא לא יעשה, את זה הוא כן יעשה, והוא מנסה להוזיז אותי ולהגיע או למאבקי כוחות, אם זה חוצפה, או לשכנע אותי שעדיף לי לרדת מעץ. ברגע שחשבתי והתבוננתי, וברור לי שהדבר הזה הוא צריך לעשות, או דבר מסוים שהוא צריך לא לעשות, אני אומר את זה בצורה ברורה, החלטית ורגועה, אבל עקבית. זה התוקף, שזה בא עוד הפעם ועוד הפעם עם דרישה סמכותית מוחלטת. זה נקרא תקיפה, לא תוקפת, תקיפה, שהיא לא זזה. אדם תקיף בדעתו, זה אדם שהוא לא משנה את הדעות שלו כל פעם. הוא תקיף בדעתו, הוא עומד על דעתו. וזה נאמר ברוגע, בנחת, אז זה עושה את הפעולה שלו. זה דרישה של משמעת. והילד שהוא מתרגל למשמעת, הוא יהיה אדם בריא, וזה הוא בעצם ההכנה הכי טובה לשלב הבא. אחרי שהוא עושה את הדבר בקבלת עול, אז אומרת לנו התורה, התהליך של החינוך זה נעשה ונשמע. יש פה שני שלבים. אחרי השלב הראשון שהוא עשה את הדברים בקבלת עול, זה שלב נפרד, זה בלי ההסברים, זה בלי שום דבר. הוא עושה קבלת עול, נעשה, ככה אמרו לו, ככה הוא עושה. לא נשאר שם, הוא לא נתקע בשלב הזה. יש שלב נוסף ונשמע, שבלעדיו זה לא עבודת השם. מצוות אנשים מלומדה, השם אומר את זה לנביא בתואנה. הם עושים כי אמרו להם. במקום אחר הרב אומר, הבעלי חיים ככה עובדים את השם. הם עושים כי אמרו להם. הם עושים בדיוק מה שהשם אמר. הם לא משנים, אין להם בחירה. זה לא עבודת השם. עבודת השם של יהודי, שהוא אדם עם בחירה, שהוא בוחר בדרך. אז זה הנשמע. זה השלמות של עבודת השם. אחרי שהוא עושה בקבלת עול, בלי להבין, הוא עושה כי אמרו לו, ככה בקבלת עול מוחלטת. נעשה, וזה ההתחלה. לא להתבלבל. זה השלב הראשון. אחרי זה מגיע הנשמע, שנשמע מלשון הבנה, שהוא מבין, והוא בוחר בדרך הזאת. שם מגיע השלב של ההסברה. זה שלב של החינוך. פה, כמה שיותר הוא יהיה מחובר לעניין, יבין, ייקר, ילמד לייקר את הדבר, ויבין כמה זה טוב בשבילו, כמה זה טוב, כמה זה יעשה לו תענוג. זה התפקיד של המחנך, לחנך אותו ולהביא אותו למקום הזה, שזה בדיוק כמה שהוא יבין את התענוג ואת הטוב, וזה זה מקום שמשנה אותו בפנימיותו, זה נוגע במהות שלו ומוציא ממנו את המידות הלא טובות, וזה תהליך קשה וארוך, וזה גם כן מטמיע בו ומשריש בו את המידות הטובות, שהוא לא נמצא במקום הזה. זה תהליך להביא אותו למקום הטוב. ובעצם כל התהליך של החינוך, אם נגיד את זה במילים קצרות, זה שאתה רוצה שאת הסולם ערכים שלך, זה יהיה בדיוק הסולם ערכים של הבן שלך. התהליך הוא שקודם כל הוא יעשה בלי להבין את הדברים, לפי אותו סולם ערכים. אבל זה לא הפך להיות הסולם ערכים שלו. שים לב, אם תעצור כאן, איבדת אותו. וזה לא, אין שום ביטחון ששום דבר יקרה, כי לא עבדת על המהות שלו. לא שינית אותו, לא הקנית לו שום סולם ערכים. הוא עשה את הדברים, הוא הולך ועשה מה שהוא רוצה ומה שהוא מחליט. וזה לא בדיוק מה שאתה רצית. אתה רוצה שזה יעבור הסולם ערכים הלאה, תשקיע בזה. וזה נכון שזה קשה, ואת עמלנו, אלו הבנים, זה עמל, אבל יגעת ומצאת, תאמין. שמתייגים, אז יש גם את עשיית הדשמיה, ובעזרת השם כל אחד מאיתנו שיצליח בחינוך של הילדים, ועוד לפני זה, מהחלטה טובה שנחליט בעניין הזה, נזכה כבר להתגלות של הרבי מלך המשיח, הגאולה האמיתית והשלמה, תכף ומיד ממש.